טוב, אנחנו היום לומדים נושא מעניין שקשור לאופן המיוחד שהקדוש ברוך הוא בחר לגלות את נשמתו של מלך המשיח בעולם. ובפרשת השבוע, פרשת ויירא, יש לנו את התיאור ואת סדר ההשתלשלות המעניין שקשור לאותו גילוי מעניין של משיח, והוא גם יענה לנו על כמה שאלות שלומדים את התורה בפשטות בלי להבין ולדעת את מה שתמון הסוד שמסתתר, אז הדברים לא כל כך ברורים.
כל הפרשה הזו?
נקדים קודם כל שיש בזוהר על פרשתנו, פרשת השבוע, על פרשת ויירא, הזוהר אומר דבר מאוד מעניין. הזוהר פותח ומביא את הפסוק באיוב. הלשון של הפסוק באיוב אומר, והוא מסיבות מתהפך בתחבולותיו לפועלם. כך אומר איוב. מסביר הזוהר את המשמעות של הפסוק. הוא אומר כך, נקרא את לשון הזוהר ונתרגם אותו ללשוננו. זה אומר, הקדוש ברוך הוא מסבב סבבין ואיתי עובדין באלמה. הקדוש ברוך הוא מסבב סיבות ומביא מעשים בעולם להתקיימה. הוא עושה דברים שיהיה להם בעולם קיום. הוא קובע דברים שיהיה להם אחיזה בעולם. ולבטר דחשיבו בני נשה דהתקיימו אינו נובדים, אחרי שבני האדם חושבים שאותם מעשים שהקדוש ברוך הוא פעל וקבע, חושבים בני אדם שהמעשים האלה יהיה להם קיום כפי שהם, קודשא בריך הוא מאפכלון לאינו נובדים מכמה דאבו בקדמיתא. אז הקדוש ברוך הוא הופך אותם שהם יהיו שונים ולא דומים למה שהם היו בתחילה. זה קטע אחד בזוהר. הקטע השני, בהמשך דברי הזוהר, כתוב משהו מעין זה. כותב ככה, תחזי. ידוע שבזוהר, זה לא כמו בגמרא, שכתוב תשמע, בוא ותשמע. בגמרא זה בזוהר זה תחזי, בוא ותראה. אומר הזוהר, תחזי, בוא ותראה. קודשא בריך הוא גרם סיבובין, הקדוש ברוך הוא גורם לכל מיני מעשים ועובדין וכל מיני עובדות באלמה בעולם, בגין למבד כולה. הקדוש ברוך הוא רוצה שיעשה הכל כדקייאות, הוא רוצה שהכל יהיה כראוי, כדרוש, וכולה נפקה מעיקרה ושורשה דלעילה. כל מה שקורה, כל מה שנגרם וכל התוצאה הסופית, הכל בעצם טמון בשורש העליון. זאת אומרת שכל המאורעות שמתרחשים בעולם, יש להם תוכנית, יש להם מטרה. לפעמים זה נראה לנו שהכל הולך לבלבול, ופתאום אתה רואה שהכל, הקדוש ברוך הוא מסבב את זה בצורה אחרת. לפעמים נראה לך שהכל מבולבל, פתאום אתה רואה שמהבלבול הזה דווקא הסתדר משהו חיובי וטוב. זה האופן איך הקדוש ברוך הוא עושה, מסיבותיו הוא. וזה מה שמרומז באיוב, והוא מסיבות מתהפך בתחבולותיו לפועלם. על פי אחרי ההקדמה הזו של הזוהר, אנחנו נבין, זה בעצם יהיה הקדמה לאחד הסיפורים שמופיעים בפרשת השבוע, אחרי שלמדנו על המהפכה שנעשתה בסדום, באמורה ובאדמה ובצבועים, באותם ארבעת הערים. התורה מספרת איך שלוט נמלט עם שתי בנותיו ועם אשתו. אשתו באמצע הדרך הפכה להיות נציב מלח, אז הוא כבר נהיה גם אלמן, והוא נמצא, הוא ושתי בנותיו, היחידים שניצלו מכל המשפחה. והתורה מספרת לאחר מכן שבנות לוט נשאו את אביהן ונולדו עמון ומואב, זה המשך הדבר. נדבר על זה, אבל לפני זה נקדים. לוט, אותו אדם מפוקפק שאנחנו רואים כלוט, רואים שלמרות שהוא נראה לנו כאדם מאוד מפוקפק, ואדם מאוד מוזר וכו', אז אנחנו רואים שאברהם אבינו הוא דווקא מאוד מחבב את לוט הזה. הוא לא מוכן להיפרד ממנו אף פעם. ניקח כמה דוגמאות. יש לנו מיד אחרי שאברהם אבינו קיבל את הציווי ההיסטורי שהפך את עם ישראל לעם, כבר דיברנו על זה בהרחבה שיעור שלם, לך לך מארצך, ממולדתך וכו', אז כתוב מיד אחר כך שאברהם יוצא לדרך, את מי הוא לוקח? ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו. אברהם היה לו עוד משפחה ועוד אחיינים ועוד, אבל אברהם אבינו לא מוכן להיפרד בלי שלא תהיה איתו ביחד. אחר כך אנחנו רואים שנוצרה בהמשך הדרך איזושהי מריבה בין רואי לוט לרואי אברהם. שוב רואים שאברהם אבינו פונה ללוט בחיבה ואומר לו, ויומר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו. שוב רואים שאברהם אבינו יש לו איזה קרבה. אחר כך יש סיפור ארוך איך שהמלכים נלחמו ולוט נלקח בשבי. הולך אברהם אבינו במסירות נפש להילחם עם המלכים הגיבורים, והכל בעצם בשביל מטרה אחת, להציל את לוט. התורה מציינת את זה, וישב את כל הרכוש וגם את לוט אחיו, בן אחיו, אבל קורא לו אחיו, כן. קרבה יתרה, ורכושו השיב. אברהם אבינו יש לו פה איזה משהו, הוא לא נפרד מלוט. מה כל כך מצא אברהם בלוט, שבלי לוט משהו לא מסתדר בתהליך ההוויה של העם היהודי? אברהם אבינו הוא בעצם הוא ההתחלה והשורש של עם ישראל, אבל בלי לוט זה לא הולך. עד כדי כך הדבר קיצוני, שמתי שהתורה מספרת בפרשתנו שלוט יושב בשער סדום, אנשי סדום מינו את לוט כשופט, כאיש גדול וחשוב, ובפשטות אנשי סדום, אנשים רעים וחטאים, כשהם חיפשו אדם פוטנציאלי לתפקיד להיות האחראי בכל העסק, אז הוא מתאים לכללים של סדום בפשוט. לוט יושב בשער סדום, זאת אומרת מדובר באדם רע, מושחת, עם כל התוארים.
מתאים לכם.
ואותו לוט, שאנחנו רואים אותו באותו מצב, אנחנו רואים שהעיר הזו, סדום, עיר הבירה, עם כל הערים שסביבותיה, שעומדים להיות מועמדים למהפך, באופן כזה שלא יישאר אף אחד, הקדוש ברוך הוא לא הופך את סדום עד שהוא לא שולח מלאכים להציל את לוט. והמלאכים משכנעים אותו ושומרים עליו. אי אפשר חלילה שלוט ימות שם. אם לוט ימות בסדום, משהו, אסון יקרה. חייבים להציל את לוט. ובאים המלאכים, ושם מוצאים דבר מעניין. שמתי שהמלאכים אומרים ללוט, אחרי כל התהליך, הנה אנחנו כבר אוטוטו הופכים את המקום, ואתה חייב להציל את המשפחה. אז יש שם ביטוי מעניין, ודווקא פה בביטוי הזה נמצא את הפתרון, את התחלת הפתרון, מה כל כך חשוב באותו לוט שלא נפרדים ממנו. כתוב, הפסוק אומר, וכמו השחר עלה, ויעיצו המלאכים בלוט לאמור, קום, קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות, פן תספה באבון היום. מילה אחת כאן מיותרת. קום, קח את אשתך ואת שתי בנותיך, וזהו, ולך. מה מוסיפים בתורה מילה אחת, הנמצאות? אז בפשוטו של מקרא, אפשר לבלוע את זה, אפשר להמשיך, אבל בכל אופן יש כאן איזשהו נקודה שהתורה רוצה להדגיש. אז מדרש רבה על הפסוק הזה אומר דבר מדהים. הוא מצטט את המילה, את כל הפסוק בעצם, את שתי בנותיך נמצאות, כתוב במדרש רבה כך, אמר רבי טוביה בא רבי יצחק, שתי מציאות, שתי הבנות הללו, יש אצלם מציאות כאלה, מה זה מציאה? מציאה זה בדרך כלל דבר שאדם מאוד מחבב, ביחד עם זה מציאה זה דבר שהוא נמצא במקום לא צפוי, כי פתאום מצאת המציאה, זאת אומרת זה לא היה צפוי שתמצא את המציאה, ומצאת את המציאה, אתה ממש יוצא מהכלים. אז אומרים המלאכים ללוט, שתי הבנות הללו בעצם יש אצלה מציאה, מציאה מאוד חשובה, עתידית. מה עם המציאות? רות המואביה ונעמה המונית. שתי המציאות הללו, כידוע, עוד מעט נראה ואנחנו יודעים כבר, שמשתי הבנות, מאחת נולד בן שקראו לו מואב, ומאחת נולד בן שקראו לו עמון, ומהעמון והמואב בהמשך הדורות עתידה לצאת רות ממואב ונעמה מעמון, ואילו מציאות מאוד מאוד יקרות וחשובות, ובגללם בעצם אנחנו מבינים שההצלה לא רק מסדום חשובה, אלא בעצם אברהם אבינו כבר יודע את הסוד, והוא לכן לוקח איתו את לוט שנים רבות קודם לכן. עשרות שנים קודם לכן הוא כבר לוקח את לוט ולא נפרד ממנו, הוא מציל אותו במסירות נפש ממלחמה, כי יש פה איזה תוכנית, ופה בפרשתנו מתחילה התוכנית לקרום אור וגידים. מה המציאה הזו? ממשיך המדרש בקטע הבא ומביא עוד משפט. אמר רבי יצחק, מצאתי דוד עבדי, ככה אומר דוד המלך בתהילים, את הלשון, מצאתי דוד עבדי, זאת אומרת, את דוד המלך מצאו אותו באיזה בצורה מפתיעה. אומר רבי יצחק, איכן מצאתי, איפה מצאתי את דוד עבדי? בסדום. מצאתי אותו בסדום. בסדום מצאו את דוד המלך. איפה מצאו את דוד המלך בסדום? אז כמובן שהכוונה היא לסיפור הזה העתיק בתקופת לוט עם בנותיו שהיו במערה, שהמערה הייתה באחד מהחמש ערים, שסדום זה עיר הבירה, הרי צוהר, העיר החמישית לא הפכו, ולשם נמלט לוט עם בנותיו. אז זה בעצם סדום, נכלל בקטגוריה בממשלת סדום. שם בסדום מצאתי דוד עבדי. מה בעצם קורה? רואים שהסיפור עוד לא נגמר. אחר כך נבין למה זה קורה. אבל הסיפור לא נגמר. רואים... כן?
לא, לגבי שתי הבנות. לא את שתי הבנות האלה הוא הציע להם שיש דום כתחליף למלאכים? כן, אז זה מסע שלא ייקחו אותם. זה פה איזושהי הגנה.
ותומר... כתוב בפרשה שאחרי שלוט נמלט עם שתי בנותיו למערה, והם היו בטוחות שכל העולם נפח, שלא נשאר שום דבר, והם ידעו שאמא שלהם גם כן מתה בדרך, הפכה לנציב מלך, אז בעצם הם היו בטוחות שהיחידים שנשארו בעולם זה הם ואביהם, וחוץ מזה אין יותר אנושות, הכל נגמר, כי הם הכירו מהיסטוריה לא רחוקה שהיה מבול, ומי שנשאר זה היה בתיבה נוח ומשפחתו המצומצמת, אז הם לא היה בשבילם מופרך שמעולם שלם יישארו כמה בודדים, זה דבר שהיה ידוע. אז הם עשו חשבון שאם הם היחידות ואבא שלהם היחיד שנשאר, אז אין ברירה, צריך לדאוג להמשך הדורות. ותאמר הבחירה אל הצעירה, אבינו זקן ואיש אין בארץ, ואז מה היה התוכנית שלהם? הוא נחיה מאבינו צר. ויש כאן דיוק מעניין. הם, אולי הם לא ידעו והבינו את סוד הדברים, אבל כמו שאומרים, ניבא ולא ידע מה ניבא. בתוך המעשה שלהם היה סייאטא דשמיא גדול מאוד, כפי שנראה עוד מעט, אבל לפני זה יש דיוק. המדרש רבה גם כן שציטטנו קודם את תחילת הדברים, בהמשך המדרש רבה ממשיך לקטע הבא, הוא ממשיך באותו קו של קודם, שמדובר כאן במציאה גדולה, ואז אומר המדרש רבה, מה התכוונו הבנות שאמרו זו, זו לזו, ונחיה מאבינו זרע? למה לא אמרו בן? למה אמרו נחיה מאבינו זרע? אומר המדרש רבי תנחומה משום רבי שמואל, נחיה מאבינו זרע, מאבינו בן אין כתיב כאן, אלא הוא נחיה מאבינו זרע, אותו זרע שהוא בא ממקום אחר, ואיזה זה מלך המשיח. מה שאומר, אומרים הבנות זו לזו, אנחנו לא מחפשים בן, פשוט שיהיה עוד בן, אנחנו מחפשים משהו אחר. יש איזשהו זרע עתידי שהוא בא ממקום אחר, עוד מעט נבין את ההגדרה הזו, מקום אחר. הוא בא ממקום אחר, זה משהו, זה משפט שמגדיר את משיח, נראה בהמשך עוד כמה שורות. ואותו מקום אחר, את זה אנחנו צריכים עכשיו פה לדאוג שהוא יגיע. כרגע מהמצב הזה. הם עשו את זה לשם שמיים. למרות שאחרי תקופת המבול, אז ידוע שהאומות גדרו את עצמם מן העריות, כי הרי כל המבול בא בגלל הבלבול הזה שבעולם. אז בפשטות הם לא היו חושבים על מעשה כזה, אבל הם גדרו את עצמם, זה היה החלטה שהחליטו, אבל הם הבינו שאין ברירה אחרת, זה האפשרות היחידה מבחינתם. כן, יבדו שאין ברירה, ורואים שהיה להם סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא רצה שזה בדיוק מה שיהיה. מה ההוכחה? מה הם אמרו? נשקה את אבינו יין. מאיפה היה להם יין? בורחים מלוט, מסדום. לוט רוצה לקחת רכוש, אז המלאכים אומרים לו, אל תיגע בשום דבר, תברח. ופתאום הם מגיעים לאותו מערה בצוהר, ויש להם בתוך המערה יין. שואל המדרש, מניין היה להם יין במערה? אז יש שתי הסברים. זה ברור שהם לא הביאו לשם יין. זה ברור שהם רצו לשם, כמו שאומרים, כל עוד נפשם בם. המדרש מביא שתי דברים. שתיהם מופלאים. אבל אחד מתלבש בדרך הטבע, ואחד הוא למעלה מדרך הטבע. המדרש הראשון אומר שהסדר הטבעי בעולם באותו זמן היה שממה שהיין מרובה להן היו מחביאים אותו במערות. היה להם סדר, אז אנשים היו להם קרמים, היה להם הרבה יינות, ואיפה הם החביאו יינות, איפה המקום יחסון? במערות שסביב הבתים היו מחביאים חביות של יין לעת הצורך. ידוע שבמערות יש מזג אוויר יותר קריר, יותר נשמר, שם היו חשוך כל התנאים המתאימים לחביות של יין. אז פשוט, בהשגחה פרטית, הם נקלעו למערה שהיה שם יין. ככה. אז זה הסבר שמתלבש בדרך הטבע, גם בהשגחה פרטית, לא בכל מערה יש יין, אבל הם הגיעו למקום שהיה יין. אבל ההמשך בדברי המדרש הוא יותר מדהים. אמר רבי יהודה בר סימון, נעשה להם מעין דוגמה של עולם הבא. קרא להם נס שיהיה בימות המשיח. מה יהיה הנס? איך מה דעת אמר? מה כתוב אצל הנביא יואל? והיה ביום ההוא יתפו הערים אסיס. יואל אומר שכשמשיח יבוא יהיו כאלה ניסים, שמתוך האבנים הדוממות יצאו לך אסיס, יצא לך יין. אז הם כבר טעמו את ימות המשיח. הם היו בתוך מערה תמימה בלי כלום, ופשוט האבנים של המערה יצא להם יין. ככה יהיה, אומר הנביא יואל, עתיד לבוא. זה מה שהיה כבר אז. זאת אומרת, רואים סייעתא דשמיא לא רגיל, ממש מעין עולם הבא, קרה לשתי בנות לוט באותו מערה, באותו זמן, באותו הזדמנות, וכל זה בגלל הנמצאות, שתי מציאות, רות המואביה ונעמה המונית. למרות שבמקומות רבים וגם בזוהר מדברים בעיקר על הבחירה, שהבחירה, הבת הבחירה ממנה נולד מואב, וממואב בהמשך יצא רות, והזוהר הולך בשיטה שעשייתא דשמיא בעיקר היה לבחירה. והזוהר גם מעריך שאם נסתכל בחומש כשמדובר על הסיפור של הבחירה והצעירה, אומר הזוהר שבדיוק הדברים כתוב אצל שתיהם כתוב את המילה ובקומה, רק אצל הבחירה כתוב ובקומה עם וו כתיב מלא, ובספר תורה יש על הוו נקודה. אצל הצעירה כתוב ובקומה בלי וו. אומר הזוהר שהוו הזה זה עשיית הדשמיה, שהיה אצל הבחירה היה עשיית הדשמיה, אצל הצעירה לא. הזוהר הולך בשיטה שעיקר העניין היה עם הבחירה, אבל במדרש כפי שהבאנו קודם אנחנו רואים שזה הולך בשיטה שאנחנו צריכים גם את הצעירה וגם את הבחירה, צריך גם את רות המואביה וגם את נעמה המונית, כי אחרת ההצלה הייתה רק לבת אחת, לא צריך את הצעירה ואת הבחירה. אז אנחנו נסביר את העניין כפי שזה נראה לנו מדברי המדרש, שעשיית הדשמיה היה לשתיהם, צריך גם את רות וגם את נעמה המונית. מה צריך את רות? אנחנו יודעים, מכירים את הסיפור של רות, שממנה יצא לאחר מכן
ישי.
עובד, ישי, דוד, ומדוד יצא בסופו של דבר מלך המשיח. בפועל צריך גם את שלמה וגם את זרע שלמה. ידוע ש כמו שיש בפסוק שהבן של שלמה רחבעם הוא הוא הבן של נעמה. נעמה המונית
אשתו
של שלמה. רחבעם הוא הבן של נעמה, ומשיח לפי דעת הרמב״ם הוא מצאצאי רחבעם. עכשיו אנחנו נסביר מה העניין של דוד ושלמה, שדוד ושלמה הם המקורות שמהם יוצא מלך המשיח. הרמב״ם אומר את זה במפורש בספר המצוות, במצוות לא תעשה שין סמך ב', ששם זה מצווה שקשורה למלך. יש שם הלשון ברמב״ם, אין מלך אלא, אין מלך למי שמאמין בתורת משה רבינו, אלא מזרע דוד ומזרע שלמה דווקא. למה צריך גם את דוד וגם את שלמה? למה לא מספיק רק זרע דוד? מה לא מספיק לנו? למה צריך גם את שלמה? אז יש כמה ביורים, למשל בתו שינון א', שהרבי דיבר בשבת פרשת אמור על הנקודה הזו של מקור משיח, אז שם הרבי דייק שמכיוון שהרמב״ם כותב שצריך גם זרע דוד וגם זרע שלמה, הרבי שאל, מילא דוד אנחנו יודעים, מלכי בית דוד זה ההמשכיות, דוד מלך ישראל חי וקיים, מה צריך דווקא את, שיהיה דווקא מה התוספת של זרע שלמה? אז הרבי שם מסביר בפנימיות הדברים שמכיוון שיש הבדל מהותי בין תקופת דוד לתקופת שלמה, שבתקופת דוד ידוע שהיו הרבה מלחמות, כתוב אצל דוד דם לרוב שפכת, ולכן דוד לא זכה לבנות את בית המקדש. לעומת זאת בזמן שלמה הרי ידוע שהיה שלום, שלום בימיו ולא היה מלחמות, והכל היה בצורה שכל העולם השלים איתו. אז זה הרמז שמשיח יהיה גם מזרע דוד וגם מזרע שלמה, שאצל משיח שלמות המלוכה יהיה באופן כמו שיהיה אצל שלמה המלך, שהכל יהיה באופן של שלמות. הרבי מקשר את זה עם חוכמת שלמה, מי שיוצא יראה ברחבה את השיחה. זאת אומרת, על כל פנים רואים שיש חשיבות מאוד גדולה שמשיח יבוא גם מבית דוד וגם מבית שלמה. ובמילא ההצלה שהקדוש ברוך הוא הציל את לוט, כוונת הדברים בעיקר היו לשתי בנותיו, כדי שיצא גם רות וגם נעמה. ו כן, אני אומר, הזוהר מדבר בעיקר על הבחירה, אבל אנחנו נלך כרגע בשיטה לפי המדרש, הולך על שתיהם, וכפי שהרבי מדייק שצריך גם את זה וגם את זה, ככה שיטת הרמב״ם. על כל פנים, גם אם נלך לפי שיטת הזוהר, שזה רק בעיקר הבחירה, שזה ממואב, מרות, על אחת כמה וכמה אם נלך לפי השיטה של המדרש, שצריך גם את רות וגם את נעמה, גם את מואב, גם את עמון, מה הסיבה שבכלל הקדוש ברוך הוא ממשיך נשמה כל כך גבוהה, נשמת דוד ונשמת שלמה ועל אחת כמה וכמה נשמת משיח, שהוא צריך להתגלגל בכזה סדר השתלשלות מוזר, שיבוא מבנות לוט עם אביהם, שלוט עצמו הוא אישיות כמו שלמדנו עליו לא מי יודע מה, ודווקא בסדר כזה מכזה היסטוריה יבוא משיח, מה העניין בדם? אז פה יש ביורים שכתובים, למשל המהר"ל מפראג מדבר על הנושא הזה, ויש ביור מאוד מעניין של המהר"ל מפראג על העניין, ויש ביור שבתורת החסידות מביאים ואפשר לשלב בין הביורים. ניקח את הלשון שקראנו קודם, שהמדרש אומר שמה התכוונו הבנות כשהם אמרו נחיה מאבינו זרע. דייק המדרש ואמר אותו זרע שהוא בא ממקום אחר. מה זה נקרא ממקום אחר? המהר"ל מפראג אומר דבר מעניין. בתפיסה שלנו הגאולה נתפסת כאילו כדבר שהוא צומח לאט לאט ועד שפורצת הגאולה. שואל המהר"ל, אם הסדר עובד בצורה כזו, אז לכאורה התהליך היה צריך להיות שככל שמתקרבים לגאולה הדורות הולכים ומתפתחים ונהיים יותר טובים לאט לאט עד שפורצת הגאולה. שואל המהר"ל, למה הגמרא אומרת שאם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים? זאת אומרת שיש מושג ירידת הדורות. איך זה מסתדר עם התקדמות של גאולה? אומר המהר"ל מפראג שהגאולה לא עובדת בתהליך טבעי של צמיחה כמו עץ שתפם גרעין קטן ולאט לאט העולם מתפתח לקראת גאולה. הוא אומר לא, הגאולה באה בצורה אל-טבעית, הגאולה באה בדילוג שבכלל לא ניכר. זה לא שאתה רואה התקדמות ופתאום אתה מבין הנה הנה, להפך, מצד ההיגיון אתה רואה שהדברים הולכים להפך, הולך ונהיה יותר גרוע, ונראה את הסימנים שכתוב שם בסוף מסכת סוטה לקראת הגאולה, איך שהעולם לפני שמשיח בא, מה הולך לקרוא ואיך וכולי. זה שם צומחת הגאולה. למה? כי הגאולה היא לא התפתחות טבעית, זה משהו על טבעי. מי שמכיר את השיחה הארוכה של הרבי שהוא מסביר את הכינוי המיוחד שמשיח נקרא קיסר, שם קיסר ופלגי קיסר, שם הרבי מסביר מה זה קיסר. קיסר זה מראה על לידה לא טבעית, על התפתחות לא רגילה, משם בא המקור של המושג של קיסר. הראשון שקראו לו קיסר זה אותו מלך ברומי שאימא שלו הקשתה ללדת ונאלצו לנתח כדי להוציא אותו, ואז קראו לו קיסר על שם מה שעד היום קוראים לזה ניתוח קיסרי, על שם אותו עניין, שזה בעצם מרמז שקיסר פירושו תהליך לא טבעי. משיח נקרא קיסר למה? כי צורת ההתגלות שלו היא לא טבעית, ולכן זה נקרא הוא בא ממקום אחר. מקום אחר במובן חיובי, הוא בא מרמה אחרת, הוא לא בא מהעולם הטבעי, מההתפתחות הרגילה, זה משהו אחר. והמשהו האחר הזה חייב להסתתר דווקא במקומות כאלה. מדוע? כי כוחות הניצוץ הקדושה הזה שהוא משיח, אם הוא יבוא במקום מרכזי, אם הוא יבוא במקום מתאים, בצורה שהנה זה הכי מתאים שמשיח יוולד אצל אברהם אבינו, אצל יצחק, אצל יעקב, בן אחר בן משה רבינו, זה יכול היה הכי מתאים, כוחות הקליפה יעשו את הכל כדי למנוע שהנשמה הזו תרד לעולם, כי זה הרי הולך לשבור ולבטל את הקליפה, וזה יהיה מלחמה קשה מדי. אז הקדוש ברוך הוא מוריד את הניצוץ הזה בתוך תערובת כזו של קליפה, מוסתר כל כך בקליפה, שהקליפה תרגיש אין לנו מה להילחם, זה אצלנו ומשלנו. אצל אברהם זה לא יכול להיות, אברהם הוא כולו קודש, לא יכול להיכנס אצלו תערובת כזו. אצל לוט שהוא בכזה דיוטה נמוכה, אצלו אפשר להסתיר את זה. אברהם אבינו אומר אני יוצא לך לך מארצך, אני לוקח איתי את לוט. לוקח איתי את אותו מקור קליפה, ששם מוסתר הניצוץ. וכל התהליכים של ההצלה של לוט, בין מהמלחמה הידועה, בין מהפיכת סדום, בין עם הנס עם היין באותו מערה, זה הכל בשביל לשמור על אותו
מקום אחר.
על אותו, על המקום, על אותו נקודה. אותו נקודה של בנות לוט ואביהן, הקליפה לא קולטת שזה התחלת הנס. היא חושבת להפך, זה הולך להוריד את הניצוץ עוד יותר נמוך ברע. כי מצב כזה שאפילו האומות גדרו את עצמה מן העריות, אז מה יכול להיות מבנה של קליפה יותר נמוך ממצב כזה, מהערבה כזו? אבל שם בערבה הזו הקדוש ברוך הוא מטמין את המטמון הגדול שקוראים לו מציאה, כמו שקראנו קודם, מצאתי דוד עבדי. איכן מצאתי אותו? בסדום. בסדום, שם הוא נמצא, שם הוא תמון. וזה הסוד שהקדוש ברוך הוא, וזה מה שהזוהר קראנו קודם בהתחלה, את תחילת הזוהר, שהקדוש ברוך הוא מביא לעולם כל מיני מאורעות, ואנשים חושבים שהתהליך הטבעי של בנות לוט ואביהן אמור לצאת מפה דברים איומים ונוראים מכזה דבר. בסוף הקדוש ברוך הוא ברגע האחרון מהפך את הדברים, כשמגיע הרגע המתאים הניצוץ יוצא משם, ואז ברגע שהוא יצא משם ונולד דוד המלך, זהו, הקליפה הפסידה, היא לא קלטה, ועד שהיא לא שמה לב יצא משם רות המואביה וניצל כל העניין. אותו דבר מנעמה המונית, יצא רחבם שמזרו, דהיינו דוד ושלמה ביחד, יוצא מלך המשיח. צריך את השילוב של שניהם. זה נקודה אחת.
אפשר לשאול פה שאלה,
השאלה הזו, כשאתה שואל אותה על כל שנה בתקיעת שופר, שם השאלה חזקה, מה הוא לא זכר משנה שעברה? אבל פה זה פעם הראשונה, פה לא היה לו פעם שנייה. פה זה הפעולה. זה הפעולה שפה הוא לא קולט את התהליך. שם יש באמת הסבר אחר, שהשטן...
זה משהו רוחני.
הכוחות האלה, הרוחניים של הקליפה, הם לא רואים מה שהקדושה רואה. הם מוגבלים בראייה שלהם. הם לא יכולים להכיר את הסוד שמסתתר מאחורי התהליך. זה בדיוק הרעיון. הם רואים והם יודעים, הקליפה מכירה את התהליך של קדושה, יש לו כללים. אז הם עורבים לקדושה בכללים הרלוונטיים והנכונים. לא יעלה על דעתו לחפש אותו שם. כשישלחו את הקליפה לחפש את משיח, איפה הוא הולך לחפש אותו? בצמתים הכי מרכזיים של עם ישראל, ושם הוא הולך לחפש אותו כדי לעצור אותו. כשהוא מחפש אותו בצומת המרכזי של עם ישראל, אז מוציאים לו את זה מכיוון אחר שבכלל הוא לא חושב ששם הוא אמור להיות. זה בדיוק הטריק, כביכול במרכאות, שהקדוש ברוך הוא עושה הרבה דרכים למקום, אבל בצורה הזו הוא רוצה להוריד את זה. פה יש נקודה נוספת מעניינת. אם אנחנו אומרים שדוד נמצא בסדום, במילה סדום מרומז עוד דבר מעניין. חוץ מהראשי תיבות המעניין שכתוב שסדום זה ראשי תיבות, אחד הספרים כתוב סעודת דוד מלכה, שבסעודת דוד מלכה שם מוצאים את דוד המלך לסעודת המשיח. זה כל מוצאי שבת, זה הביסדום. יש כאלה שאומרים שהמדרש אומר איכן מצאתי אותו בסעודת דוד מלכה, זה פשוט ראשי תיבות, אבל בפשטות כתוב המדרש בסדום, זה בסדום. אותו סדום שהיא מרכז הרוע שיש בעולם, אותו סדום, כשמסתכלים אצל הנביא יחזקאל, שהוא מתאר את הגאולה העתידה, וידוע שיש את הפסוק שכתוב בספר דברים על הגאולה, כתוב ושב השם אלוקיך את שבותך ושב ורחמך, שיבת ציון, כולם חוזרים והולכים לבנות, בני ירושלים השם, כמו שהקדוש ברוך הוא מחזיר את עם ישראל לבנות את ירושלים, לבנות את ארץ ישראל, יש כביכול גם שיבה של אומות העולם מסוימים למקומותיהם. אחד מאלה שאמורים לחזור למקומו, אומר הפסוק ביחזקאל, ושבתי את שביתן, אני אשיב את האומות שגלו. ואז הוא מביא רשימה ארוכה, בין הרשימה כתוב את שבות סדום ובנותיה. סדום עתידה לחזור. בהמשך הפסוקים הוא אומר, ואחותייך סדום ובנותיה תשובנה לקדמתן. זאת אומרת, אותו סדום, אם זה מקום כל כך גרוע שצריך להפוך אותו ולהשחית אותו, מה טעם להחזיר? את מי להחזיר? רואים, ככה מהרבי מבאר, יש בליקוטי שיחות בפרשת השבוע, חלק למדי, הרבי מסביר שם שסדום זה מה שנקרא אורות דתור. אורות גבוהים ביותר, שכשהאורות הם בעולם התור, אז המידות בעולם התור אין יכולת להתמזג אחד עם השני, אז נהיה שבירה ונפילה. וזה מה שהיה בסדום, מידת סדום. מה זה מידת סדום? אחד לא סבל את השני בסדום. זה בדיוק מה שנקרא אורות דתור, שאחד לא יכול להשתלב עם השני. אורות דתור זה אורות גבוהים וקדושים, אבל כשלא יכולים להשתלב נהיה שבירה. זה מה שקרה בסדום. המהפכת סדום זה שבירת הכלים. אבל מכיוון שהאורות של תורו הם אורות גבוהים, הם רק התפזרו, הניצוצות שלהם התפזרו במשך כל הדורות. כשעם ישראל מלקטים את הניצוצות של תורו שהתפזרו, אז בעצם מכניסים את זה לסדר של תיקון, אבל מקבלים את העוצמות של תורו. ברגע שאנחנו נאסוף את העוצמות של תורו ונסדר אותן בצורה מסוימת, אז אפשר חזרה כבר להחזיר את סדום. הסדום שיחזור זה לא הסדום שהיה, זה סדום מתוקן. זה מה שנקרא אורו דה תוהו בכלים דה תיקון. זה נקרא להחזיר את סדום, אבל באופן שנמצא שם את דוד עבדי. מצאתי דוד ויחן מצאתיו בסדום. זה בעצם השילוב המעניין בין סדום ולוט ובנותיו, שכל אלה הם בעצם שורש עליון מאוד בקדושה. עליון ביותר, הניצוץ שקיים בלוט, הניצוצות שקיימים בסדום הם ניצוצות גבוהים ביותר. והחזרה של סדום תבוא על ידי הניצוץ שתמון אצל לוט, שהוא בעצם משיח. כשמשיח, שהוא בעצם הניצוץ שתמון בלוט ובנותיו, יבוא, מה הוא יעשה? הוא יגל גם את הניצוץ שקיים בסדום. הם יחזרו חזרה, לוט עם סדום יחזרו חזרה לאותו נקודה, כי זה נקודות גבוהות ביותר, זה האורות דתור הגבוהים ביותר, שתמונים באותו סיפור בפרשה שנראה סיפור היום ונורא. בסיפור הזה כמה עוצמה וסודות שתמונים, בעצם כל הגאולה תמונה בסיפור הזה שקראנו עם כל העניין של בלוד.